דף תזיין עומד א', אנחנו ממשיכים. זה המשך מהגמרא שלמדנו בדף הקודם. בספק של אילפה, שאילפה היה מסופק, האם ידיים תאורות לחצאים או לא, מה הפירוש באיבויה הזה? הגמרא רצתה לומר שמדובר שנטל מחצית היד ומחצית היד עדיין תופח, אחר כך המשיך ליטול במחצית היד השנייה, האם תופח נקרא כחיבור או לא, אז הגמרא שאלה, הרי למדנו מפורש, הניצוק והכתפרס ומשקה תופח לא נחשב כחיבור. אומרת הגמרא, לא צריכה, מדובר פה דאי כתופח להתפיח. שהוא נטל חצי יד, וזה היה תופח, לא רק תופח, זה כל כך הרבה מים עדיין נשארו על היד, שזה יכול להרטיב את מי שנוגע בו, עד שכבר יכול להרטיב דבר שלישי. זה מה שנקרא תופח על נס לתפיח. ועל זה הסתפק אילפה, כשאחד נטל ככה את הידיים, אחר כך נטל מחצית השנייה, האם היות ויש כאן תופח לתפיח, האם זה נקרא כחיבור והצטרפות, לומר שהוא נטל כדת וכדין. אומרת הגמרא, נמד נינה, זה גם למדנו, שכתוב מפורש, משקה כזה שזה תופח לתפיח, נחשב כן כמו חיבור. זאת אומרת, אם יש כאן בצד אחד, יש משקה אחד שתמה, בצד שני יש משקה שתאור, או לגבי מקוואות, ובאמצע יש השביל הזה ששם נמצא התופח על מנס לתפיח, זאת אומרת, שם זה כל כך הרבה לח שזה תופח על מנס לתפיח, זה כן נקרא חיבור. אז מה אם ככה שאלה של אילפה? אומרת הגמרא, דילמל, הנה מקווס, ורבי יהודי, ייתכן שמה שהברייס אומרת שתופח לתפיח נחשב חיבור, זה רק בנוגע לגבי מקוואות ורבי יהודי. איפה למדנו שיטת רבי יהודי כזה אופן? נסנן למדנו, המשנה אומרת במסכת מקווס, פרק זין משנה ו', מקווה שיש בו ארבעים סו מכוונס, כלומר מקווה, השיעור של הכשר מקווה זה ארבעים סו, אפילו אם חסר קצת המקווה פסולה. אז במילא ירדו עכשיו למקווה הזה לטבול שני אנשים, יורדו שניים וטובלו שני אנשים שצריכים טהרה, וטבלו שניהם בבת אחת. אז אם הם טבלו בבת אחת זה טהור, שניהם טהורים, למה? כי שניהם טבלו בארבעים סו. מה יהיה אבל כשנכנס קודם כל אחד וטבל ויצא, ואחר כך נכנס השני, הראשון טהור, השני טמא? למה? כי הרי ברגע שהראשון יצא מבית התפילה, לקח עמו מים בתוך גופו, על גופו, על שערותיו, וממילא נמצא שחסר עכשיו במקווה מ-40 סו, אין כבר 40 סו, אז השני לא טבל במקווה של 40 סו. רבי יהודה אומר, אם היו רגלו של ריש נויגויז במים, אף השני טהור. אם היה הראשון עומד בתוך המים, בשעה שטבל השני, נמצא שבזה שהוא עדיין תופח, הרי הרגע הוא יצא מהמקווה, ועומד בתוך המקווה, הרגליים שלו ממש בתוך המקווה, נחשב כאילו כל המים שעל גופו מחוברות למקווה. זה מה שנקרא לומר גם כן גוד אחיס, שכאילו הכל מלמעלה נמצא כאילו למטה. אז אם כך, לשיטת רב יהודה, שאומר שבאופן כזה מתחברים המים הנמצאים מעל המקווה על די זה שזה תופח על מנס לתפיח, זה מה שנקרא שזה מצטרף המים על די גוד אחיס ועל די זה שזה תופח על מנס לתפיח. אם זה לא היה תופח, אם הוא לא היה רטוב כבר ברציפות, אז בוודאי שלא שייך שיהיה הצטרפות. ועל כל פנים הגמרא אומרת שאילפה יהיה מסופק, האם תפח על מנס לתפיח נחשב גם לגבי נטילת ידיים כאילו מחובר ומצורב היטב שני הנטילות, או שלא, רק לגבי מקוואות. אומר רבי ירמיה, הרי אמרו, אבו רוישה ורובוי במים שאובים, ותור שנופלו על רוישה ועל רובוי שלושה לוג מים שאובים, תומה. רבי ירמיה אומר, שהחכמים אומרים במשנה שטבול יום שבא ראשו ורובו, זאת אומרת, נכנס רוב גופו במים שאובים, או טהור, בן אדם טהור מההתחלה, זאת אומרת, הוא לא צריך טבילה בכלל, שנפלו על ראשו ועל רובו שלושה לוגים מים שאובים, חכמים גזרו שיהיה טמא. הגמרא אומרת במסכת שבת שיש 18 דבורים שנאמרו בעליית חנניה בן חזקיה בן גורן. יש 18 גזרות שמה. אז אחד מהדברים היה, היות והיה המנהג של אנשים, שאחרי שטבלו, עשו טוש, השתתפו במים. כי המקוואות פעם לא היו כל כך נקיים כמו היום. אז לכן היו נהגים שאחרי שטבלו במקווה, היו מטילים עליהם מהטוש קצת מים, כדי להוריד את המים הבלתי נקיים, וכך היו יוצאים נקיים. חכמים חששו שאם כן, אנשים ידרגלו ויאמרו אחר כך, בעצם בשביל מה צריכים בכלל לטבול, אפשר לעשות רק טוש. והרי זה ברור שבאופן כזה אין כאן שום טהרה, כי הרי טהרה זה רק טבילה במקווה. אז לכן אמרו חכמים שכשאחד נוטל, אחד טבל במקווה, אפילו כשהוא כבר טבל במקווה כשרה, ואחר כך חזר וטבל באותו יום במים שאובים, זאת אומרת כולו שאובים, שזה פסול לתפילה. כמו כן, בן אדם טהור אפילו, שלא צריך בכלל תפילה, שעשה, שנפלו על ראשו ועל רובו שלא שילוג מים שאובים, זה טוש. אז זה תומה דרבנן. זה נקרא תומה דרבנן, ומתמא את התרומה במגעו ופוסל אותו. היות וגזרו, שמה אנשים רק יעשו את הנפילת מים, ולא יעשו בכלל תפילה. עכשיו בא רבי ירמיה ושואל שאלה, מה יהיה הדין? חצי בביה וחצי בנפיל למאי, תמה שטבל במקווה כשרה, וחזר והטביל רק חצי גופו במים שובים, ועל חצי השני של הגוף הביא עליו טוש של מים. האם נטמא מהמים השובים על ידי צירוף שני הדרכים או לא? אנחנו ממשיכים בדברים האלו שאנחנו רואים שהגמרא מביאה פה כל הזמן דברים של צירוף, שזה נוגע לסוגיה שלנו, האם העד, האם השליח המעיד על חתימת עד אחד מצטרף יחד עם עד נוסף מן השוק להעיד על חתימות העדים. תיקה, הגמרא נשארה בתיקה, תשבו יתרץ קושיז ויבועז. אומר רב פופה, עוד דבר. הרי אמרו, חכמים אומרים, בלקרי חוי לשנוס נולף תישו קב מים שאובים, טהור. כלומר, יש כידוע תקנת עזרה, שעזרה הסופר תיקן, שבלקרי אסור בלימוד תורה, בתפילה, עד שיתבול. אז מן התורה יכול לתבול אפילו במקווה של מים שאובים. לכן אמרו חכמים שכשאחד בלקרי חוילה, שמספיק עליו שנתנו עליו תישו קב מים שהטילו עליו כמו טוש, תישו קב מים שאובים, גם כן כבר מותר לו ללמוד. זה לא לגבי טהרה הכל, רק לגבי לימוד תורה. בוא ערב פופה, בא ערב פופה ושאלה עכשיו שאלה, שזה נוגע להמשך של הסוגיה אצלנו. חצי בטבילה וחצי בניסינה, מהי? בלקרי חוילה שבא להיטהר, רוצה ללמוד תורה, ותיאר את עצמו באופן כזה, חצי גופו במקווה כשר, וחצי גופו הטיל עליו תשקם של מים שאובים. האם שני הדברים הללו מצרפים להתירו בתלמוד תורה או לא? תיקה, תשבו יתרץ, קישיז והבועס. אומרת הגימורה, למדנו במשנה איך עוד אימו בפרון הנכתם ואיך עוד אימו בפרון הנכתם, הגט פסול. אומר רב שמואל בר יהודה, אומר רב יוחנן, לא ישענו מתי אנחנו אומרים שהגט פסול באופן כזה, אלא שאין הגט יוצא מתחת ידי שניהם. זאת אומרת, שרק אחד מן העדים היה שליח הבעל לתת את הגט. העד השני לא היה השליח. כי הרי השליח צריך להעיד גם על הכתיבה, גם על החתימה. וכאן הרי לא העיד רק על אחד מהם, אם כך אין כאן עדות נאמנת על השנייה. אבל גט יועצים תחס די שניהם, אבל אם שניהם היו שלוחי הבעל, ואחד אמר בפניי נכתב, ואחד אמר בפניי נכתם, כושר. למה? למה? כסובר שהוא סובר, רבי יוחנן סובר, שניים שהביאו גט במדינת היום, אין צריכים שיועים בפניי נכתב, בפניי נכתם. כשיש שני שליחים, אין צורך בכלל באמירת בפרנה נחתם, בפרנה נחתם. אז אם כך, מה שחכמים הצריכו להעיד על הגט, זה רק בגלל, כדי לקיים את החתימות בשעת גירושים, היות וחוששים, שמה יבוא אחר כך הבא לערער עליו ויאמר שזה מזויף, ולכן צריך לומר בפרנה נחתם, בפרנה נחתם. ואם כך, כשמביאים אותה, שני הדים מביאים, שני אנשים היו השליחים, אז לא צריכים שיעידו שום דבר. כי הרי יש לנו פה שני עדים, מה יהיה הבעיה? הבעל יבוא ויערער? ניקח את שני השליחים האלו ותקף מיד הם יקיימו את זה. הם יאמרו שזה כן נכון. אומר לאבא, אלו מיאטו, לפי זה שאתה אומר שלא צריך לומר, כשיש שני שלוחים לא צריכים לומר בפני נחתם, בפני נחתם, סייף ודיקטון שניים אמרו בפנינו נחתם. ואיך עוד אומר בפנינו נחתם, פוסל ורב יהודה מכשיר, טיים, דיין הגט יוצאים תחס די שניהם, או גט יוצאים תחס די שניהם, מכשיר רבונון. הגמרא המשנה אומרת, כשהיו שני עדים אומרים בפנינו נחתם, אחד אומר בפנינו נחתם, פסול. אז למה אתה אומר שפסול? שזה מדובר באופן שרק אחד היה שליח, ולכן הגט פסול, שאפילו אם השליח הוא זה שהעיד על החתימה, אבל כיוון שהוא לא העיד על הכתיבה, אז העדות שלו לא מועילה. משמע מזה שאם הגט היה על ידי שני שליחים, אז הרבני, אז רבונון כן מכשירים. הרי אתה אומר שלא צריך בכלל, כשיש שני שליחים לא צריך בכלל עדות. אומר לי, אמר לו רב שמול בב יהודה, אין, נכון? מדובר פה בספר גם כן שלא היו שני שליחים, רק שליח אחד. זאת אומרת שלא היו שניהם שליחים, אחד מהם היה שליח. שואל את הגמורה, וכי אין גט יוצא מתחת די שניהם במאי פליגה? כשרק אחד מהם היה שליח, באיזה נקודה המחלויקס בין תנא קמא ורב יהודה? היות והשליח היחידי לא העיד. אז למה רב יהודה מכשיר? הרי זה נגד המשנה הראשונה שמסכת את זגיתן. כשאחד מביא גט במדינת הים, צריך להעיד בפונה נחתם, בפונה נחתם, למה שיהיה קשר? אומרת הגמורה, המחלויקס הוא כך. מר סובר תנא קמא סובר? גזרינן. אפילו שהגט יוצא מתחת ידי עד החתימה, מכל מקום, גוזרים לפסול את הגט, היות והשליח לא העיד גם על הכתיבה, דלמאסי להחליף בביקויים שטורס דאלמה בדרך עוד. ייתכן שאנשים יבואו לומר, כשם שזה קשר באופן כזה, עד אחד קשר לקיים חתימות הגט, כך גם בשעה שטרות, והרי בשעה שטרות בוודאי פסול, בשעה שטרות צריך כל פעם שתי עדים. ומה עושה ורב יהודה סובר? לא יגזר, אני לא צריך לפסול. בגט יגידו שזה ההלכה, ובשעה שטרות, היות בשעה שטרות לא צריך רק עדות, ובגט צריכים גם כשני עדים שמעידים שבפניהם נכתב, אז זה לא צריך, למשל בשעה שטרות לא צריך את הנקודה הזה שיעידו בפנינו נכתב. אז כולם ידעו שהגט יש לו דינים אחרים, ולא יבואו לטעות בין גט לשעה שטרות. לישנה אחרינה, אמרו לי, אמר רב שמול בר יהודה, אמר רב יוחנן, מה שהמשנה אומרת, כשאחד אומר בפנה נחתה ואחד אומר בפנה נחתה פסול, אפילו גט יוצא מתחת ידי שניהם פוסל. אפילו אם היה הגט יוצא בבית דין מתחת ידי שניהם, זאת אומרת שניהם היו שלוחי הבעל, מכל מקום פסול. אלמק סובר, שניים שהביא גט מגינס היום, צריכים שיהיה בפנה נחתה ובפנה נחתה, זה בדיוק להפך. שאפילו שיש שני שליחים הם צריכים להעיד. אומר לי אבאיה, אלו מיה תוספת, דקטון השניים, אומר מפני ננחתם, איך עוד מפני ננחתם, פוסל ורבי דוי מכשיר, אפילו גט יוצא מתחת ידי שניהם, פוסל רבונון, למה לפי שאף אחד מהשלוחים לא העיד על הכתיבה ועל החתימה כאחד? אומר לי, אין, נכון, הספר מדברת אפילו באופן שהיו שני שליחים, הכל הולך פה בדיוק להפך מהגרסה הראשונה. במה הפליגה, באיזה נקודה הם חולקים רבי יהודה ורבונון? מה סובר? התנקה מסובר, לפי שאין בקים לשמה. למה צריך לומר בפני נחתם, בפני נחתם? כשיטת רבי שאומר בדף בייס, לפי שאין בני חוץ לארץ בקים לשמה. אז אם כך, אפילו שיהיה אלף שליחים, לא רק שני שליחים, גם צריך להעיד בפני נחתם, בפני נחתם. אם יש שני שליחים, הם כן בקים. ואילו רב יהודה סובר, לפי שאין עדים מצויים לקיים, אבל כשיש שניים, אז שני האנשים האלו קיימו את הגט. שואל את הגמור, אם כך, נמצא שהמחלוקת רבי ורובי בדף בייז עומד א', שנחלקו בתם הזה, למה צריך לומר בפנה נחתם, בפנה נחתם, ואם בגלל שאין עדים מצויים לקיים, או שלא בקיים לשמה, מחלוקת תנועה מי? זה תנועה, תאמר שזה מחלוקת תנועה, אז בשביל מה הם חולקים על זה? אומר את הגמור, לא. רובי מתארץ כלי שנקמה, רובי יגיד לך שזה כמו שדיברנו בלשון הראשונה, ששני שלוחים המביאים גט מחוץ לארץ לא צריכים לומר בפני נחתם, בפני נחתם. ואילו המשנה מדברת דווקא כשאחד לבד היה השליח, ולכן אתה נקרא ופוסל את הגט, היות והעדות נחלקה, אז דילמאוס אליך לופה בשעה השטורס. ואילו רבי יהודה לא חושש, רבא אומר לו, דכולה אלמה, בעיני לשמוע, רבי הסבור שכולה אלמה, גם רבי יהודה, גם התנא קמא הסבורו, שהטעם שצריכו לומר בפני נכתב, בפני נכתב, היות וצריך שיהיה לשמה, ובני חוץ לארץ לא בקיאים לשמה. מה ששאלת, אם כך, למה מכשיר רבי יהודה גט שהשליח שהעיד שבפניו נכתב לא העיד על כתיבתו? אוכל במעסקינן, לאחר שלומדו. מדובר פה בגט שהביאו ממדינת הים, ואחרי שבני חוץ לארץ כבר למדו את ההלכה שכן צריך לשמה, אז כבר החשש הזה נופל. ובגזירו שמייחזר הדובר לקלקולוי כמפלגה. המחלויקס הוא, האם אנחנו חוששים שמה יחזור הדבר לקלקולו שכבר לא ידעו, ששוב פעם משתכח מהם את הדין שלשמה, האם צריך לחשוש לזה או לא? ומה הסוף הגזרן? נתנה כמה סובר שצריך להמשיך בקיום התקנה, היות וחוששים שמה ישכחו שוב פעם את הדין שלשמה? ומה הסוף הרבי יהודה סובר לא יגזרים, לא צריך, הרי עכשיו הם יודעים את הדין שלשמה, אז לא צריכים לגזור גזרה על שמה, שמה, שמה יקרה כך וכך. ולכן גט שהביאו אותו שני אנשים, לא זקוק בכלל לעדות. שאם יבוא הבעל ויערער, יש עדים מצויים לקיימו. ואילו חשש לשמה, הרי מדובר שעכשיו בקיים לשמה, לא צריך לחשוש שמה הם ישכחו את זה. שואל את הגמורה ולפלג נאמר רבי יהודה ברשא, למה שרבי יהודה לא יחלוק על התנא קמא ויכשיר את הגט גם באופן שאחד אומר בפני נחתם ואחד אומר בפני נחתם? אומרת הגמורה, איתמה לא אמרו לחולק חולוק אויו רב יהודה אב בראשון. נכון, יש ממרה שאומרת שרב יהודה היה חולק גם בדין הראשון ומכשיר גם באופן שרק אחד מהם העיד על הכתיבה ואחד על החתימה. שאלת הגמורה מוסך ובוא אישי אלו למדנו, הברייס אומרת, רב יהודה מכשיר בזו ולא באחרס. רב יהודה מכשיר את הגט באופן כזה שהיו שניים אומרים בפנינו נכתב, ואחד אומר בפנינו נחתם, ולא יבחר, זה לא חלק על הבו ואחר, זאת אומרת שרב יהודה מודה בבו ואחר. מה רוצה לומר אמרה? זה לאו למות, איך עוד אומר בפני נחתם, ואיך עוד אומר בפני נחתם? זאת אומרת, אז לא כמו שאתה אומר, או התמרה לו, אומר, הוא לחולק או הרב ידי, כי רק בזה הוא חולק ולא בשאר הדברים. מה אתה גמור? לא. מה שכתוב שמה, שרב יהודה לא חולק רק על זה, למות בא למעט את המקרה שכתוב בתחילת המשנה, כשהוא אומר בפוני נחתם, אבל לא בפוני נחתב. במקרה כזה, כיוון שרק שליח אחד הביא את הגט, ולא העיד כמו שחכמים אמרו בפוני נחתם, בפוני נחתם, וזה יודע רב יהודה שהגט פסול. סל כדת חמין, כי היה לנו אבי מלומר, אויל ולא גוז רב יהודה גזר שמייר זאת אבל לקלקולוי, דיל מאוסל לחלוף וביקים שטורס דל. היות ואתה רואה שרבי יהודה, הרי לא סובר שמה יחזור הדבר לקלקולו. אז אני אומרים שאם הוא לא גזר, הוא גם לא גזר את הגזרה אחרת של דיל מאוסל לחלוף וביקים שטורס דל, מנם לא גוזר. כמו שמלות אומרר, שלא התנא של הברייס רוצה ללמד אותנו, שבאופן כזה, כשיש עד אחד, אז רבי יהודה כן גוזר את הגזרה של דיל מאוסל לחלוף, בשעה שטורס דה אלם. התמנמה, אומר רבי יהודה, שניים שהביאו גט ממדינת הים. שני שלוחים שהביאו גט ממדינת הים. אחד אמר בפני נכתב, והשני אמר בפני נכתב, בונו למחלויקס רבי יהודה ורבונן. שלפי שיטת רבונן פסול הגט, ולפי שיטת רבי יהודה הגט כשר. רבי בא בחונה חולש, היה חולה. הוא לגבי רבי יהודה ורבי לשיו לבי, לשאול מה קורה איתו, לדרוש בשלמו. בו מיני שאלו את רב הבא בחון את השאלה הזאת. שניים שהביאו גט מדינת הים, צריכים שיאמרו בפני נכתב ובפני נכתב, אבל לא צריכים, או אין צריכים, מה שלמדנו אל. אומר להם, רב הבא בחון אומר על זה, אין צריכים. מה אילו יאמרו בפנינו גרשו, מי לא מהמנה? אם היו מעידים שני העדים האלו, שני השלוחים שבפניהם היה הגרושים, הרי היו נאמנים. אם כך, גם כשהם מביאים את הגט, הם לא צריכים לומר שום דבר, הרי הם לפנינו. עד אוכל, עושה אהו חברה. בא אחד מהפרסויים, שהיה אומה אחת, כמרה, הגמרה אומרת במסכת שבת, שהם היו רשעים גדולים, והם היו מענים את כלל ישראל. הם לקחו את הנרות של היהודים, לצורך עבוד אזור שלהם. ושוקלה לשרגם מקמי, נטל את הנר מהם לצורך עבוד אזור שלו. אומר, אז רב הבחון אמר על זה, רחמונה, הקודש ברוך הוא, אוי בטולוך, או תרבי אותנו בצל שלך, בצל כנופך, אוי, בטולה דבר איסוף, או תיקח אותנו יותר בגלות, תחת בני איסוף, שהם יותר מכבדים אותנו ממה שהם מכבדים אותנו, והרי הם מענים אותנו כל הזמן. אומרת הגמורה, לממרה יוצא מכאן, דעמוי רואה מעל מפרסוי, שהמוירים שהם בני איסוף עדיפים מהפרסיים. הרי ואותו נרב חיה, מה ידכסיף כתוב בפסוק באיוב? אלוהים, אבין דרכו, והוא יודע אסמקוימו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ידע איפה להושיב את כלל ישראל, יודע הקדוש ברוך הוא בישראל שהם יכולים לקבל גזירת הרועמים, שהם היו רשעים והיו גוזרים גזירות שמד על כלל ישראל, או מדביג לו איסום לבובל. הרי שאנחנו רואים שגולוס בובל שנשלט על ידי הפרסים עדיף מהגולוס שעל ידי הרועמים שהם בני איסוף. אומרת, הגמור לא יקש או מכמה דני שחברה לבובל, לפני שבאו הפרסים לבובל, היה באמת יותר נוח להיות תחס בובל, תחס הפרסים, מאשר להיות תחת בני איסוף. ולבוסדו שחברה לבובל, כשבאו החברה האלו לבובל, שמאז המצב שלהם היה נהיה יותר רע, ולכן התפלל שהקדוש ברוך הוא יוליך אותם לבני איסוף עוד יותר טוב.